אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 18 בפברואר 2020 והיום בעולם. 98 נפטרים מנגיף קורונה ביממה האחרונה. בפעם הראשונה מאז 11 בפברואר ירד מניין החולים החדשים ביום לפחות מ-2000. ארגון הבריאות העולמי מפרסם נתונים כוללים, מהם עולה כי שיעור התמותה מקורונה עומד על 2% ו-4 עשיריות, 80% מהחולים במצב קל. ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדנום גבריאסוס אומר כי המחלה איננה קטלנית כמו מחלות קורונה אחרות.
It also appears that COVID-19 is not as deadly as other coronaviruses, including SARS and MERS.
ל-80% מהחולים יש סחרחורות קלות והם יחלימו. בתוך כך ביפן מתכוונים להתחיל מחר במשימת פינוי הנוסעים מספינת הקורונה שכבר מאבדים סבלנות.
דנדוריטו שטבע, ג'וקן צ'קרה, גסן גסטרטו שטה, מה, חצקה, ניג'וי צ'ינצ'י.
כל אחד רוצה לחזור הביתה כמה שיותר מהר, אבל חרף התחושות הללו, עלינו להבטיח יציאה חלקה. מחר נתחיל בפינוי שימשך 3 ימים, אומר שר הרווחה של יפן. המפלגה הדמוקרטית מחממת מנועים לקראת הבחירות המקדימות בנבדה. המועמד המוביל בינתיים, ברני סנדרס, יוצא במתקפה נגד המיליארדר מייקל בלומברג.
So today we say to those billionaires who are spending hundreds of millions of dollars to support candidates who represent the rich and the powerful. Today we say to Mayor Bloomberg, we are a democracy, not an oligarchy.
היום אנחנו אומרים למיליארדרים שמבזבזים מאות מיליוני דולרים כדי לתמוך במועמדים שמייצגים את העשירים והחזקים. היום אנחנו אומרים לראש העירייה בלומברג, זוהי דמוקרטיה.
Tonight, former National Security Advisor John Bolton spoke publicly for the first time since the impeachment trial, where he discussed his unpublished manuscript, which reportedly contains new details of the Trump-Ukraine scandal.
היועץ לביטחון לאומי לשעבר פותח את הפה על הנשיא טראמפ בכינוס באוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה. טוען בולטון כי הנשיא והממשל מונעים ממנו לספר את האמת על פרשת אוקראינה ומפעילים נגדו צנזורה. אילו פרטים חדשים יש לבולטון לשתף, חכו לפרסום בספרו החדש. אבא מותר כבר לצחוק. הלחימה באידליב נמשכת ואיתה החיים בצל ההפצצות. סרטון אחד שהעלו אב וביתו לרשת ממחיש את ריגי האימה הנוראיים בעת שהפצצות של צבא אסד ורוסיה נוחתות על ראשם. האב מלמד את ביתו לצחוק בכל פעם שנשמע פיצוץ.
אולי קזיפי? קזיפי?
וולט דיסני מציינים 70 שנה לסינדרלה, הסרט שמוכיח שכל מה שצריך כדי להפוך לנסיכה הוא סנדל פצפון ונסיך רווק מהאגדות עם בחירה אינסופית. וגם שיר הנושא של ג'יימס בונד החדש עלה לרשת בכיכובה של הזמרת הצעירה בילי אייליש. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת הלובד, בביצוע הטכני רומן סורקין, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם נגיף קורונה. בפעם הראשונה פחות מ-2,000 מתים ביום, יותר מ-73,000 בני אדם בעולם נמצאו עד כה כחולים בנגיף, אלא שמניין הנשאים הלא רשומים עלול להיות גבוה בהרבה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
רוב הנדבקים הם תושבי סין, ובעיקר מחוז הובי שבבירתו ווהאן החלה ההתפרצות בתחילת דצמבר. מספר המתים מהנגיף עומד כעת על 1,873, הודיע דובר ועד הבריאות הלאומי הסיני. 5 אנשים מתו מהנגיף מחוץ לגבולותיה של סין. הבוקר מת בווהאן ליו ז'ימינג, מנהל בית חולים ווצ'אנג בעיר. רשויות סין הודיעו שיכירו בכל אנשי הצוותים הרפואיים שמתו מן המחלה כגיבורים.
Today China has published a paper with detailed data on more than 44,000 confirmed cases of COVID-19. This data give us a better understanding about the age range of people affected.
סין פרסמה היום מידע מפורט על יותר מ-44,000 מקרים בדוקים של הידבקות בנגיף. המידע הזה נותן לנו הבנה טובה יותר על גיל האנשים שנדבקו, חומרת המחלה והתמותה, אמר לעיתונאים טדרס אדהנום גייבריסוס, ראש ארגון הבריאות העולמי. הדבר מאפשר לטענתו לגבש הנחיות מדויקות ומבוססות למדינות השונות. הוא קרא שוב לכל המדינות לפרסם את כל המידע על הנגיף שברשותן. מדינות אחדות פועלות כעת להחזיר את אזרחיהן מספינת התענוגות דיימנד פרינסס, שעל סיפונה גובר בכל יום מספר הנדבקים בנגיף קורונה. הספינה נמצאת בעוצר ליד חופי יפן עד מחר. ארצות הברית כבר הוציאה ממנה יותר מ-300 מאזרחיה, שאצל 14 מהם הובחן הנגיף. מזכיר הממשלה היפנית יושיהידה סוגה טען במסיבת העיתונאים היום שהניסויים הקליניים של התרופה לנגיף יחלו בזמן הקרוב.
וירוס חיין נו צ'ילו יקן ציטו אגן ג'יטן דה יודה מוטה יקן תושטה שונין דקיר מדען.
אך לפי שעה איני יכול לומר כמה זמן ייקח עד שהתרופה הזאת תואשר לשיווק, הוסיף הבכיר היפני. על רקע העוצר הנמשך בכמה מהמחוזות בסין, חברת אפל הודיעה אתמול על ירידה במחירות המוצרים שלה וגם על בעיות ההספקה, כי מפעלים רבים בסין עוד לא חידשו את עבודתם. אפל היא החברה הגדולה ביותר שהכריזה על נזקים בגלל התפשטות נגיף קורונה.
אז כאן בישראל כבר נערכים לקלוט את נושאי ספינת הדיימונד פרינסס מישראל, אבל ישראל כמובן איננה היחידה. 300 אמריקנים כבר חזרו בחזרה לבתיהם, וגם הונג קונג, שבעצמה סובלת ממכת קורונה לא פשוטה, נערכת לקליטת הנושאים מן הספינה. אנחנו אומרים שלום להוד פיזם בהונג קונג.
אני לא מהספינה, ערב טוב ורן, אני אכן גר בשכונה שבה ישוכנו המפונים מהדיימונד פרינסס, וכמובן שזה עורר את דמם של כל התושבים. אמנם יצאנו להפגין ביום א' אחר הצהריים, אבל ללא הועיל, והשכונה שלנו כרגע מוצפת באין סוף שוטרים, ניידות וכל המשתמע מכך, וכנראה שב-24 שעות הקרובות הנוסעים מהאונייה מיוקוהמה ינחתו בהונג קונג.
כמה נוסעים מהונג קונג יש באותה אונייה?
אני לא בטוח, אני חושב כ-16 נוסעים, אני לא בטוח.
משהו דומה למספרים הישראלים פחות או יותר?
הישראלים, כן. אולי טיפה יותר, אני לא בטוח. אני לא מודכן בנדון.
תרשה לי לנחש
התושבים
קצת מודאגים שם.
קצת מאוד, אנחנו מאוד מוטרדים מהנדון, אנחנו בגלל שרב הנסתר על הגלוי בנוגע לקורונה, אז יש המון המון סנטימנטים מאוד לא חיובים כלפי ההחלטה לשכן אותם במתחם שנבנה זה עתה, ועוד לא שוכן, וכרגע יושמש כמתחם סגר לשכן את האנשים שיגיעו מיפן.
הוד פיזם בהונג קונג, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו לבחירות המקדימות במפלגה הרפובליקנית. כעת המאבק מתמקד בין שני מועמדים יהודים שמייצגים את שני הקצוות האידיאולוגיים של המפלגה, ברני סנדרס, הסוציאל דמוקרט, ומייקל בלומברג, המיליארדר, איש השוק החופשי. ומאז שבלומברג החל לעלות בסקרים, המאבק הזה מחריף. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום
אירן. אז אתה יודע, זה אולי בתקשורת האמריקנית לא פוליטיקלי קורקט להגיד שמדובר פה במאבק של יהודי נגד יהודי, אבל כיוון שאנחנו יהודים, אנחנו מתגאים בשני בני עמנו שהגיעו רחוק שם במפלגה הדמוקרטית, ומתמודדים זה מול זה. ראשית, עד כמה באמת המרכיב הזה של יהדות הוא משמעותי, הוא יכול לשחק תפקיד לרעה, לרעתם של שני המועמדים האלה שבאמת מגיעים, איך לומר, מעולמות תוכן מאוד מאוד שונים?
באופן גלוי בוודאי שלא, ארצות הברית רגילה לראות חברים מהקהילה היהודית במקומות בכירים במערכת הפוליטית. בוא נזכיר שג'ו ליברמן היה מועמד לסגנות הנשיא של אל גור בשנת 2000. נושא היהדות שלו כמעט ולא עלה כחלק מהדיון בשאלת האלקטביליטי שלו, בשאלת הכושר שלו להיבחר. וזה לא עולה גם כרגע, מה שעולה אולי זה תכונות אופי אחרות או תכונות אידיאולוגיות אחרות של המועמדים. דיברנו על הגישה הסוציאל דמוקרטית של סנדרס, על הקפיטליזם של המיליארדר בלומברג. הדברים האלה לא עולים, אבל אם נגרד קצת מעבר לזה, מסתתרים שם סטריאוטיפים אנטישמיים שוודאי יעלו בהמשך הדרך, בין אם מדובר בשאלת היהודים והכסף שתעלה בהקשר של בלומברג, או שאלת הרקע וההיסטוריה המפוארת של יהודי ארצות הברית כחלק מהשמאל האמריקני בהקשר של סנדרס. כל הדברים האלה ודאי יעלו בשוליים. צריך לומר, בניגוד לקבוצות אוכלוסייה אחרות, היהודים סובלים פחות מאפליה בארצות הברית, אבל במדינה שבסופו של דבר החליטה שלא לבחור בהילרי קלינטון, בין היתר בגלל שהיא אישה והנושא הזה עמד ברקע, צריך לחשוב איזה אפקט יהיה לזה גם לשאלת דתם של המועמדים. אבל אנחנו נמצאים בשלב מאוד רחוק. צריך לומר שוב, בשלב הזה אין שום סימנים לכך שלא סנדרס ולא בלומברג מופיעים לרעה באיזשהו אופן בגלל יהדותם. וברני סנדרס הוציא אתמול שוב את הווידאו השני שלו שמדבר על יהדותו, כמה שהוא גאה להיות יהודי, מספר על המסורת שלו, וזה גם קצת שינוי לעומת הקמפיין שלו מלפני 4 שנים, שבו הוא נמנע כמעט לחלוטין מלדבר על זה.
אבל במוקד עכשיו כמובן הקטטה האידיאולוגית בין שני האישים האלה, ברני סנדרס עם התפיסות הסוציאליסטיות, קו נטוי סוציאל דמוקרטיות שלו, מול התפיסות הקפיטליסטיות באמת של מייקל בלומברג. וברני סנדרס אומר, אתם לא תקנו אותנו בכסף שלכם, לא תקנו את הדמוקרטיה בכסף.
כן, כי יש כאן גם קרב אידיאולוגי וגם קרב מעשי בשאלה איך מנהלים את הקמפיין הזה. וגם כאן הם מייצגים שתי כתבות של הקשת הפוליטית האמריקנית. מצד אחד, ברני סנדרס מתבסס כמעט כולו על תורמים קטנים, על אנשים מן השורה שתורמים את ה... $20 שלהם, 50, נכון שיש גם כאלה שתורמים את כל ה-2800 שאפשר. מייקל בלומברג לעומת זאת אומר, אני בכלל לא מתייחס לתורמים קטנים, אני לא רוצה אותם, אני, כל הכסף שאני מוציא, והוא הוציא מאות מיליונים כבר, כל זה הוא מוציא מכיסו הפרטי, כך שיש כאן שאלה גם איך מנהלים את הקמפיין. ועכשיו שבלומברג הופך להיות יותר רלוונטי, ורק התבשרנו הבוקר שהוא גם ישתתף באימות מחר פעם ראשונה, באימות ה... הדמוקרטי שיהיה מחר בנבדה, כשהוא הופך להיות יותר רלוונטי, ברני גם מתחיל לכוון ישירות אליו. בוא נשמע דברים שאמר סנדרס אתמול.
So today we say to those billionaires who are spending hundreds of millions of dollars to support candidates who represent the rich and the powerful. Today we say to Mayor Bloomberg, we are a democracy, not an oligarchy, you're not going to buy this election.
כן, אנחנו אומרים לראש העיר בלומברג, אנחנו דמוקרטיה, לא אוליגרכיה, אתה לא תוכל לקנות את הבחירות האלה. הם אמירות די קשות, כשאנחנו צריכים להזכיר ששני האנשים האלה מתמודדים בתוך אותה מפלגה, אבל האמת, יש משהו בשאלה עד כמה אפשר לא לקנות את הבחירות, אלא להשתמש בסכומי כסף גדולים, במשאבים שיש לך, כדי להתקדם מאוד. ובלומברג עשה את זה מאוד יפה, הוא לא היחיד, סטייר, שעדיין נמצא במרוץ, גם כן עשה את זה בצורה מאוד מרשימה. פשוט אם יש לך הרבה כסף, אתה יכול לקנות הרבה מאוד מודעות ולזכות בנוכחות במדינות שבהם אחרים הם קצת נאבקים לגייס תרומות ולהופיע מעל גלי
היד. ומי שמודאגת כמובן מהקרע במפלגה הדמוקרטית, טוב, אי אפשר לקרוא לזה ממש קרע, מדובר בהתמודדות, זה קורה בכל מפלגה, היא כמובן ננסי פלוסי, ראש הרוב בבית הנבחרים, יושבת ראש בית הנבחרים, בוא נשמע את הדברים שלה.
I can't even envision a situation where he would be reelected. But we don't take anything for granted. As I say, that we have to have our own vision for the future. But everybody knows that we must be unified in making sure that he does not have a second term.
חייב להיות לנו חזון משותף כדי להבטיח שלדונלד טראמפ לא תהיה תקופת כהונה שנייה, למרות שעל פניו כרגע לא נראה כאילו שיש מכנה משותף אפילו בין המועמדים מלבד הרצון להדיח
הרצון,
את דונלד,
כן. הרצון להדיח את טראמפ.
זה גם נשמע לנו מוכר.
נכון, והדברים האלה של פלוסי בעצם משקפים בסופו של דבר את מה שהרבה בוחרים והרבה אנשים בתוך המפלגה הדמוקרטית אומרים, והחשש האמיתי שלהם, לא החשש של האם המפלגה תלך יותר לכיוון מרכזי או יותר לכיוון שמאלי, אלא שבסופו של דבר הרי הפריימריז האלה ייגמרו, ולפי המספרים כרגע הם לא ייגמרו מהר, זה ייגמר כנראה בוועידה מאוד מפולגת. אבל כאשר הם ייגמרו, השאלה היא האם אפשר יהיה לאחד את המפלגה, אם המועמד יהיה מישהו מהזרם המרכזי, בלומברג, ביידן, בוטיג'ג', האם אנשי ברני ילכו מאחוריו, אם המועמד יהיה מישהו מהשמאל, סנדרס או אליזבט וורן, האם הם יצליחו להביא את האנשים המרכזיים במפלגה. השאלה היא כרגע שמטרידה את הדמוקרטים, היא לא איזה כיוון ילך, אלא איך נדאג לזה שביום שאחרי הפריימריז כולם ילכו אחרי המנהיג, וזה לגמרי לא מובן מאליו כרגע.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, נציבות האום לזכויות אדם מדווחת על 299 הרוגים עד כה במהלך התקיפה האחרונה של המשטר הסורי על חלב ואידליב. נציבת זכויות האדם של האום, מישל בשלט, קרא לממשלת סוריה ולבעלות בריתה לאפשר מעברים הומניטריים מאזורי האימות. שלום לכתבנו עמרי חיים.
שלום אלן.
תמונת מצב על מה שקורה שם.
כן, אז באמת בהמשך לקריאה הזאת של הנציבה, גם הדובר שלה הגיב על המצב בסוריה ורמז שסוריה ורוסיה פוגעות באזרחים במכוון. הוא אמר כי לא יכול להיות שהמתקפות על בתי חולים, מרפאות ובתי ספר כולן מתרחשות במקרה בהתחשב במספרן, והנה דברים שאומר מרק קאץ, בכיר מטעם האום, הנמצא בסוריה לערוץ BBC הבריטי.
The bombs are just following these people and you know it's getting more and more difficult for these people because it's not just the bombs but it's the cold weather, it's the rains, some of them are sleeping in their vehicles at night. It's really a dire situation.
כן, הפצצות עוקבות אחר האנשים הללו, זה נעשה קשה יותר ויותר בשבילם. אלה לא רק הפצצות, זה גם מזג האוויר הקשה, מדובר במצב איום ונורא. אומר קץ, גם מהצד הסורי מדווחים על המוני פליטים והקורים שבורחים מאזורי המלחמה בשל ההפצצות האינטנסיביות של הכוחות הסורים והרוסים בצפון המדינה. הנה מה שאמר היום מנהל מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, רמי עבד רחמן.
יוסבח עדד הנאג'חין מנזו רבע ועשרים מן השאר לפאת ולאן נחו 420 אלף ויוסבח עדד הנאג'חין
מנזו חודש שעבר ועד לאמצע החודש הזה מנינו כ-400 אלף בני אדם שעקרו ממקום מושבם באזורי הקרבות, ורק בשלושת הימים האחרונים עלה מספרם ל-600 אלף, כלומר איראן מיום ראשון האחרון ועד לרגע זה עוד 200 אלף פליטים ועקורים נאלצו לנוע ממקום מגוריהם לאזורים אחרים בשל ההפצצות. וביממה האחרונה עלה לרשת החברתית קטע באמת קורא הלב של אב וביתו הקטנה המתגוררים באזור העיר אידליב, ובמטרה לעזור לביתו להתגבר על הפחד מקולות הנפץ והמלחמה, האב הפך אותם למשחק עבורה ולימד אותה לצחוק אם נשמע הקולות. הנה הקטע.
בטיירה, אולי קזיפי? קזיפי?
כן, יכולנו לשמוע את התגובה של הילדה הקטנה שאנחנו מבינים שהיא באמת עצובה מאוד בהחלט. ולסיום נגיד שסגן המזכיר הכללי לעניינים הומניטריים באום אמר ביממה האחרונה כי האירועים בצפון סוריה הם הזוועה הומניטרית הגדולה ביותר במאה ה-21, וכי הגורמים מטעם האום אמורים לסייע לפליטים שם המומים מהמצב באזור. נראה שגם האמירה הזאת היא בחזקת מעט מדי, מאוחר מדי.
כן, העין כבר לא רואה והאוזן כבר לא שומעת למי שנדמה שהסיפור בסוריה נגמר, אז ממש ממש לא. אומרי חיים, כתבנו, תודה.
תודה רבה.
אנחנו רוצים לומר שלום לגיל נווה, דובר ארגון אמנסטי אינטרנשיונל בישראל. שלום לך.
שלום.
אתם מפרסמים היום את הדוח השנתי לשנת 2019 במזרח התיכון ובצפון אפריקה. מדברים שם לא מעט על גל המחאות, אבל עוד קודם לכן האירועים הללו שמתרחשים בסוריה, מה אפשר ללמוד מהם מלבד העובדה שהעולם לא למד שום דבר?
אכן, ההקלטה הזאת מאוד מאוד קשה, והיא מעידה הרבה מאוד על כך שהאזרחים בסוריה נמצאים במשבר שהעולם פשוט מתעלם ממנו. אנחנו במצב שבשנת 2019 היו לפחות 5 מיליון פליטים באזור, 3 מיליון מהם בירדן ולבנון, וגם ירדן ולבנון שקורעות תחת העומס סגרו את השערים שלהם. הרבה מאוד מהפליטים נמצאים בטורקיה, וזה בפירוש, כפי שנאמר, המשבר ההומניטרי הגדול ביותר במאה ה-21. ואפשר לומר שבנוסף ללוחמה ולמשבר ההומניטרי שם, הלב פשוט מתקשה להתמודד עם זה. אז אולי זה ההסבר היחידי לכך שהעולם מפנה את העיניים לכיוונים אחרים, ואנחנו וארגונים אחרים עושים מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר את תשומת הלב באמת למשברים ההומניטריים.
בינתיים זה לא ממש מצליח לכם, ודאי לא בסוריה שזוכה לגיבוי של מדינה גדולה כמו רוסיה, חברה במועצת הביטחון, מי שבעצם לא יכולה לקדם שום מהלך, או שבעצם דואגת שלא יתרחש שום מהלך במועצת הביטחון נגד משטר אסד. כך זה היה גם בשנים הקודמות וכך זה גם עכשיו.
נכון, בסופו של דבר יש גבולות ליכולת של הארגונים הומניטריים, לארגונים הבינלאומיים ולארגוני זכויות האדם לפעול בשטח. ומה שאנחנו עושים, במיוחד במצבים כמו בסוריה, זה אנחנו מנסים לגרום לאזרחי העולם לדרוש מהממשלות שלהם להתערב, לדרוש מהממשלות שלהם לסייע במה שניתן. למשל, אם אנחנו נצא מסוריה, אנחנו נוכל לראות שברחבי המזרח התיכון בשנת 2019, כמעט עשור אחרי האביב הערבי שדוקה ביד רמה, אנחנו רואים שוב ניצנים של הפגנות ומחאות עממיות, אם לא לומר ניתנים אפילו גלים נרחבים בחלק מהמדינות של הפגנות עממיות מאוד מאוד משמעותיות שהצליחו להגיע חלקן גם להישגים. האזרחים מבינים שבסופו של דבר אם הם לא יעשו את העבודה ולא יצאו לרחובות, בסופו של דבר אין מי שיעזור להם.
והמחיר כמובן כבד, יותר מ-500 הרוגים בעיראק, יותר מ-300 באיראן, שם זה פחות מצליח כמובן, ומשטרים בהחלט מדכאים את ההתקוממויות האלה גם במזרח התיכון, ויש לומר גם במדינות אפריקה.
כן, זה נכון. אנחנו ראינו בשנת 2019 ממש נחישות מזעזעת של המשטרים במזרח התיכון ובצפון אפריקה לרסק את הגלי ההפגנות האלה באמצעות כוח חסר רחמים ולרמוס את הזכויות של מאות אלפי מפגינים בחלק מהמדינות. והם דורשים בסופו של דבר המפגינים צדק חברתי ורפורמות פוליטיות שהן די בסיסיות בסופו של דבר, זכויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות ופוליטיות שנתפסות לפחות בעולם המערבי כבסיסיות לחלוטין. והנחישות של מדינות לא רק לרסק באמצעים אלימים את ההפגנות הללו, באמת ירי באש חיה באיראן ובעיראק, במקומות אחרים אנחנו רואים שימוש באמצעים לפיזור הפגנות שהם הרבה יותר משימוש מופרז בכוח, ירי של כליים מטופי גומי, שימוש באלות, תותחי מים, כלפי מפגינים בסופו של דבר שהם בלתי אלימים.
לסיום
יש
אני...
גם רדיפה, כן. יש גם רדיפה מאוד מאוד נרחבת של פעילי זכויות אדם, ושל כל מי שמעז להשמיע ביקורת כלפי המשטרים, באמצעים גם טכנולוגיים וגם באמצעות הטרדה שיפוטית.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, בדוח כזה על המזרח התיכון, יש כמובן פרק גם על ישראל ועל הפלסטינים. סכם לנו ככה את מצבנו לדידו של ארגון אמנסטי.
תראה, החדשות המעציבות הן שבסופו של דבר, כשזה מגיע לנושא הפלסטיני, אז ישראל לא חריגה בדפוס הכללי של דיכוי מחאות, גם בתוך השטחים וגם בתוך ישראל, גם בצועת עזה, וכשזה מגיע לדיכוי מחאות עממיות של קבוצות אחרות בתוך ישראל, יש בעיה מאוד מאוד קשה של שיטור יתר ושל התמודדות באמצעים עוצמתיים במקומות שבהם רצוי היה להאזין למפגינים ולנסות לפתור את הבעיות שהם מעלים במקום לרסק את המחאות.
גיל נווה, דובר אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
הקרב על ראשות המפלגה הנוצרית דמוקרטית בגרמניה, נורברט רוטגן, יושב ראש ועדת החוץ בפרלמנט הגרמני, הודיע כי התמודד על הנהגת מפלגת השלטון, זאת על רקע פרישתה הצפויה של הקנצלרית אנגלה מרקל והתפטרותה של יושבת ראש המפלגה המכהנת, אננגרט קאם קאנבאואר, דיווחו של כתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
נורברט רוטגן מכריז, אני רוצה להיות המחליף של מרקל. במכתב ששלח למנהיגת המפלגה הנוצרית דמוקרטית היוצאת, אננגרט קאם קאנבאואר, והתפרסם בתקשורת הגרמנית, כתב המועמד הטרי כי המצב כה חמור ונוגע לעתיד המפלגה וליציבות של גרמניה. רוטגן, בן 54, ומכהן בתפקיד יושב ראש ועדת החוץ בבונדסטאג, נחשב למועמד מפתיע לראשות המפלגה. מאחוריו רקע פוליטי עשיר, הוא כיהן בתפקיד שר הסביבה החל מסוף העשור הקודם במשך כשנתיים וחצי. באותה תקופה גם עמד בראשות המפלגה במדינת נורדריין וסטפליה, המדינה המאוכלסת בגרמניה. העבר של המועמד הטרי כולל גם זווית ישראלית שלא כולם יאהבו. בשנת 2016, לאור תסכול רב של הקנצלרית מרקל ושריה מראש הממשלה נתניהו, הציע רוטגן שגרמניה תשקול להפסיק את התמיכה הבלתי מותנית בישראל. לפני כשמונה ימים הודיע שרת ההגנה קאם קאנבאואר, בת חסותה של מרקל ומי שסומנה היורשת שלה בתפקיד הקנצלרית, כי היא פורשת מהנהגת המפלגה. בשלב הזה עומדים מול רוטגן שלושה מועמדים לראשות מפלגת השלטון הגרמנית. פרידריך מרץ, ליברל מהאגף הימני של המפלגה, נחשב ליריב של מרקל וכמעט וניצח את קאם קאנבאואר בבחירות שנערכו לתפקיד לפני כשנתיים. שר הבריאות ינס שפן, גם הוא מהאגף הימני, וארמין לשט, מושל מדינת נורדריין וסטפליה. ככל הנראה מנהיג המפלגה הבא ייבחר בקיץ הקרוב. הבחירות הכלליות בגרמניה צפויות להיערך בסוף השנה הבאה. הקנצלרית אנגלה מרקל הודיעה כי לא תתמודד ולמעשה תסיים את תפקידה לאחר 15 שנים.
אנחנו להודו, שם השוויון מגיע גם לצבא. בית המשפט העליון במדינה פסק היום לטובת האזרחים שטבעו, הגישו תביעה למען שוויון זכויות בכוחות המזוינים, והורה לממשלה להעניק עמדות פיקוד קבועות גם לקצינות, בדיוק כמו למקביליהן הגברים. שלום לעורכת הדין ענת ברשטיין רייך.
שלום ערן.
יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, לקח קצת זמן, עד היום לא היו קצינות בחירות בצבא ההודי, למה בעצם?
למה בעצם? כי הצבא לא אפשר לנשים לקבל שירות ארוך יותר מ5 שנים, 10 שנים, ולמעשה הם לא יכלו לקבל קביעות בצבא ולהתקדם בתפקידים, כי לא משקיעים בקצינה ש... עתידה להיות רק 10 שנים בצבא. ולכן מראש הייתה פה הסללה לתפקידים פחות בכירים. מה שחשוב לי רק להגיד, שההחלטה עדיין לא מאפשרת לנשים להיות בתפקידים קרביים. שזה חשוב להדגיש, כל העולם שמח על ההחלטה, אבל מפה עד שוויון מלא עוד רחוק היום.
ספרי לנו קצת על הצבא ההודי, גיוס חובה כמו אצלנו בישראל, או שזה אחרת?
אחד, אני אוהבת את המספרים בהודו, אז הצבא של מיליון, כמעט מיליון וחצי איש, מתנדבים, מתגייסים כמו אצלנו בגיל 18, הרוב משרתים משהו כמו 10 שנים, נשים יכלו לשרת 5 שנים, אחר כך זה קצת עלה, היום מאפשרים להם לשרת שירות יותר ארוך. ויש את הצבא שהוא כמו אצלנו, אבל יש גם להם את הנייבי ואת משמר החופים, מאוד דומה למודל האמריקאי וכמובן חיל האוויר.
תראית, לכאורה היינו מצפים שמדינה שבראש ממשלתה כבר עמדה אישה, יש לה שרשרת היסטורית של נשים מאוד מאוד חזקות שקיינו בתפקידים שונים, שגם בצבא תהיה מידה של שוויון, אבל מתברר שזה לא כך, זה גם לא היה כך במשטרה, שם דברים כבר קצת מתחילים לזוז, נכון?
במשטרה כן נשים הגיעו לעמדות בחירות, לדוגמה קירן בדי, שהייתה הקצינה הראשונה ורמת הדרג, אחר כך היא התמודדה על ראשות ממשלת דלי, אם אתה זוכר, דברנו בשבוע שעבר על דלי, אז היא הייתה מועמדת להיות ראש הממשלה של דלי, היום היא המושלת בפונדיצ'רי שבדרום הודו, מאנשי שלמה של מודי, והייתה גם את קנצ'ן בטצ'ריה, כלומר שמות שמוכרים בהודו, אני מאמינה שקצת פחות פה. אז במשטרה כן יש דמויות משמעותיות. היום יש רק ראשת ממשלה אחת בבנגל, בווסט בנגל. לאורך השנים היו ראשות ממשלה במדינות השונות, וכמובן הייתה אינדירה גנדי וסוניה שעומד בראש המפלגה עד היום, אבל בצבא לא היו נשים בדרגות גבוהות, וההחלטה הזאת היא אגב החלטה ממשיכה להחלטה אחרת מלפני בדיוק 10 שנים של בית המשפט העליון, שבית המשפט העליון החליט אותו דבר, ועדיין הצבא לא קיבל או לחליפין לא יישם את החלטת בית המשפט. אז בית המשפט היום קרא לממשלה כן למנות וכן להתייחס למה שהם אומרים, ואני קראתי קצת את מה שהממשלה הגיבה, שזה קצת עצוב לראות איך ממשלת הודו, משרד הביטחון ההודי, השיב לעתירה של הקצינות, שהם אמרו שנשים לא יכולות פיזיולוגית ודומסטית להיות בתפקידים בכירים, כי גברים לא מוכנים להיות נתונים למרותם של אישה, אני מצטטת.
מדהים.
וזה הייתה תגובת הממשלה, שזה פשוט...
טוב, האמת היא שזה אולי ביטוי אמיתי למה שהגברים, אולי גם אצלנו חושבים, אבל אולי לא יכתבו בכתב הגנה סביב נושא כזה. למרבה הצער, הדרך לשוויון עוד ארוכה גם בהודו וגם כאן בישראל. מי יודע, אולי עוד בחיינו.
אנחנו עובדים על זה.
ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה, אירן. להתראות.
אנחנו מכאן אלייך, מירי קרימולובסקי. שלום מירי.
שלום שלום.
אנחנו לעוד ציור של בנקסי שמחולל שערוריה, נתגלה, אחר כך נעלם. בנקסי, נזכיר, אותו אומן מהציור שקרא את עצמו לגזרים. אותו אומן, כן, אותו, איך אפשר לשכוח את זה? אותו אומן שהקים מלון בבית לחם בסמוך לגדר ההפרדה, אומן שעורייתי שמסתתר, למרות שאת ראית אותו, וזה...
נכון, צריך לומר...
את יודעת מי הוא.
נכון, הוא מבריסטול אגב, לא מלונדון. צריך להזכיר שביום שישי חגגנו, אפילו בישראל, את יום האוהבים, את ולנטיינס דיי, ויום אחרי התעוררו תושבי בריסטול לציור חדש של בנקסי, רואים ילדה עם רוגטקה, אבל במקום שמהרוגטקה יצא כלי משחית, יוצא זר של פרחים אדומים שמתפוצץ על קיר במין הטיית העין. הציור הזה תוך כמה שעות רוסס. אני צריכה לומר שלמרות שבנקסי כל כך מפורסם, הוא אומן שהיום מזהים אותו, אולי בגלל שהוא מאוד יקר היום, מזהים אותו עם דווקא עם כסף, עם הצלחה וכו' וכו'. והדבר הלא יאמנו, שבאישון לילה, יומיים אחרי, הגיע מישהו עם פטיש אוויר, אתה יודע מה זה? זה התעלת בלאומילך, כן? הדבר הזה שאיתו אפשר לפתוח תעלות ברחוב, בשביל להוריד את היצירה מהקיר. אנחנו נזכיר שהיצירות שלו הן עבודות קיר, ואחד השכנים שמע ונמנעה גניבתו של היצירה, גניבת היצירה הזאת. רק להראות לך כמה האומן הזה, ברגע שהוא מתפרסם, אנשים פשוט משתגעים בשביל לגנוב יצירות שלו. עוד ידיעה שיצאה לא מזמן וקשורה גם כן לאקטואליה, האומן הלא פחות מפורסם, איי ווי ווי, לא יודעת אם זכית לראות את הגרעיני פורצלן שלו במוזיאון ישראל בירושלים.
לא, אבל דיווחנו עוד אותיו לא מעט, בעיקר על העובדה שהוא ביקורתי בסין ומתקבל שם בביקורת לא מעטה.
יוצא בביקורת על סין, ולכן הוא נמצא בסין, אבל למעשה רוב השנים האחרונות הוא גר ויוצר בברלין, תוך ביקורת נוקבת על סין, אחרי שהוא גם נאסר ושמונה חודשים היה במאסר. כעת הוא בלונדון. שאלו האם זה קשור לכל מיני עניינים, כולל הקורונה, אז הוא אמר שהוא כבר מזה זמן שוקל לעבור ללונדון, והוא הודיע השבוע שבאופן סופי הוא כרגע לא מתכונן לחזור לסין. אז שוב, אנחנו לא יודעים כמה זה קשור לפוליטיקה וכמה זה קשור לפחד הקורונה, אבל הבריטים הודיעו שיקבלו אותו בברכה, גם אם הוא עושה ביקורת ולא מעט על מולדתו בסין, וזה בהחלט מעניין. זה גם מראה איך דברים אקטואליים משפיעים גם על כמובן אומנים כאלה, אנשים שרוצים להמשיך ולהצליח ולא להסתכן. יש לו הרבה מאוד עובדים מסין, נראה מה יהיה עם זה. האנשים האלה צריכים לקבל רישיון קבע בלונדון, כרגע עם כל מה שקורה אני בספק אם הם יוכלו להוציא את האישור הזה. צריך להגיד שגם אנגליה קצת בלחץ, היות ואתה יודע, מתגלה גם
לא,
שם,
כן.
מקרה כולם בלחץ, אז כן, אז איי ווי ווי מעביר את מרכז פעילותו מסין ללונדון.
מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך, ירן.
בוולט דיסני חוגגים 70 שנה לסרט על סיפורה המפורסם של סינדרלה, או לכלוכית בשמה העברי. חברת דיסני הודיעה שהטירה בפארק השעשועים של החברה באורלנדו תעבור שיפוץ מלכותי. אנחנו אומרים שלום לסופר אוהד עוזיאל.
לא, מה נשמע?
לא רע, אתה תרגמת יחד עם אביך הסופר מאיר עוזיאל את הספר אגדות ילדים פוליטיקלי קורקט מאת פיל גרנר. אנחנו מדברים על אחת המעשיות הכי מוכרות כמעט משחר ההיסטוריה, לא?
לגמרי, למעשה המקור שלו הוא כנראה ביוון העתיקה. היו לה המון המון גרסאות, יש איזה ספר שטוען של 347, לא יודע אם זה נכון. אבל זה סיפור מאוד מוכר עם הרבה אלמנטים שחוזרים מהרבה סיפורים אחרים. שחלקם אני לא יודע אם הם מחזיקים מים בעולם המודרני שלנו היום, בוא נגיד כך.
ועדיין ילדים אוהבים את הסיפור הזה, אוהבים לצפות בסרט סינדרלה, שאולי באמת מתאים לימים של לפני 70 שנה, קצת פחות מתאים להיום. היום כבר מנסים לחפש ולייצר נסיכות אחרות, יפות לא פחות, זה כן, מטופחות לא פחות, אבל גם עצמאיות, ודאי בסרטים של דיסני.
כן, בוודאי, ודווקא האמת היא שהספר שאנחנו תרגמנו הוא ספר של פרודיות פוליטיקלי קורקט על סיפורים, סיפורי אגדות מוכרים, שבעצם משמשים גם פרודיה על הפוליטיקלי קורקט עצמו, ובסיפור של סינדרלה מה שקורה זה שהיא אומנם מאמצת את אידיאל היופי הפטריארכלי ולובשת בגדים מהודרים לנשף, אבל כשהשעון מכה חצות, היא חוזרת לבגדים הנוחים שלה, וכל הנסיכות שמסביב מאמצות את הלוק הנוח יותר והנחמד יותר, וכשאת הכי יפה כשנוח לך וכל מיני כאלה דברים, ומשילות מהן את כל הבגדים המהודרים של הנשף. וזה גם האמת יגרם לי לחשוב על הסינדרלה שלנו, שזה גל גדות היום בהוליווד, שממש באחת ההופעות הראשונות שלה,
היא לא סינדרלה, היא הרבה יותר מסינדרלה, היא וונדר וומן, זה כמעט האנטי, הגיבור ההפוך לחלוטין של הוליווד, הגיבורת העל, האישה העצמאית ש אפשר רק לקנה בכוחות וביכולת שלה, היא ודאי לא נגררת אחרי שום גבר כמו סינדרלה.
בדיוק, והיא כשהיא הופיעה על השטיח האדום, הופיעה בסנדלים שטוחות. מה שגרב לנשות הוליווד לפלפוטציות קשות מאוד, הם לא הבינו איך היא מעיזה, ובדיוק בגלל זה, עם המקום הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד חוזר, זה מתחבר לסיפור, לפרודיה שקיימת בספר שתרגמנו. תראה, גם סינדרלה עצמה, השם סינדרלה, הוא בא מלכלוכית מזה שהיא הייתה מלוכלכת, כן? סינדר באנגלית זה אפר, בעצם אפרורית, מכוסה באפר. וביחסית לנסיכות דיסני היא לא כל כך פסיבית, כי לפחות, אתה יודע, היא עובדת.
נכון.
יש לה עבודה, היא אמנם עבודה, היא מנקה את הבית, וזה מוצג כדבר נוראי, אבל היא עובדת, היא בן אדם עצמאי.
משהו קצת יותר בכיוון של עבדות, הייתי אומר, מאשר העבודה.
כן ולא, אבל גם דיסני הרי בניסיון להחיות את כל הדמויות של הנסיכות שלהם ולהדכן אותם, מוציאים סרטי המשך. אז בסרטי המשך, זאת אומרת, מ-1950 שנה כשאתה סרט, ועד היום הכל היה בסדר שהיא נסיכה פסיבית עם סמלה עם החוך. אבל בשנות ה-2000 התחילו להוציא סרטים חדשים, שבו זה לא בסדר להיות נסיכה פסיבית עם החוך.
תגיד, יכול להיות שבאמת כל הסיפורים החדשים האלה בעצם מייתרים או מאפשרים בעצם, או מונעים בעצם אפשרות לספר את אותם סיפורים שסופרו בעידנים אחרים, האגדות הקלאסיות כבר למעשה אי אפשר לספר אותן יותר, שלגיה נשמע נורא מוזר היום, גם היפהפייה נרדמת, למעשה רוב הסיפורים האלה הם ממש ממש לא פוליטיקלי קורקט.
גם אליאדה והאודיסאה ושלושת רבעי שייקספיר.
נכון.
אתה יודע, זה לא סיבה להפסיק לספר אותם. אני חושב שזה חשוב להמשיך לספר אותם, אבל כשאתה מספר אותם היום, אתה צריך גם לראות שאתה אומר, הנה, תראו, בסיפור זה ככה, המציאות לא חייבת להיראות כמו שהיא נראית בסיפורים האלה. צריך לזכור, זה סיפורים שנטועים באירופה הקלאסית, במובן המאוד מאוד גרוע והימי ביניים שלה. זאת אומרת, כאילו חברה מאוד פטריארכלית, חברה מאוד נוצרית, בסיפור סינדרלה המקורית, כמו בסיפורים גרמניים טובים, חוזרים לנקום באחיות ושוברים להם את הרגליים וכל מיני זוועות אחרות.
בוא נגיד שסיפור כמו אמי ותמי, הנזל וגרטל, אני באופן אישי יוצאתי מהספרייה של הילדים, זה התגלגל ככה מדור לדור, ולא רציתי שהם יתקלו בדבר הזה. אתה יודע, אני עם שני ילדים קטנים בבית, ואנחנו בשלב צנזורה של כל מיני דברים, וכנראה שאין ברירה בדור הנוכחי. 70 שנה...
אני ראיתי לתדהמתי שאת הסיפור של מקס ומוריץ, במהדורות החדשות הורידו את החלק האחרון, שבו בני העירה נוקמים במקס ומוריץ על כל התעלולים הנוראים שהם עשו להם.
טוב, זה כנראה לא רעיון כל כך רע לשנות את הסוף במקרה הזה. הסופר אוהד אוזיאל, מתרגם הספר אגדות ילדים פוליטיקלי קורקט מאת גרנר, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
וברקע אתם כבר יכולים לשמוע את שיר הנושא לסרט החדש של ג'יימס בונד, שנכתב בתוך 3 ימים, לא יותר, No Time to Die. הזמרת היא בילי אייליש.
Fool me once,
No Time To Die, בילי אייליש, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, האורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדר טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי, גם באתר של כאן, גם בכל אפליקציית פודקאסטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.